שלום לכולם. אנחנו עומדים לדבר משהו על נושא שהוא אדיר וגדול, ונקווה שנוכל משהו לקדם בעניין הזה, בעזרת השם. הרבה מאיתנו מרגישים קושי בכל הנושא של התפילה, במיוחד משום שהתפילה היא קבועה באופייה, מוסדרת בזמנים, 3 פעמים ביום, מוסדרת בתוכן ובסגנון, ויחד עם זה היא דורשת יותר מהכל את הרצון שלנו, את הנשמה שלנו ואת האמיתיות שלנו בדברים. ושני הדברים האלה נראים בעינינו כתרתי דסתרי מצד המובן הפשוט. האמת שבראשונים יש שתי גישות. יש את הרמב"ן כמדומני שאומר שתפילה מדאורייתא היא רק תפילה בעת צרה. אנחנו יכולים להבין, אדם נמצא באמת מין מצב מאוד מיוחד, התפילה כמעט פורצת מאליה. הרבה פעמים יש סיפורים, אנשים שבכלל מעולם כמעט לא התפללו ולא היו שומרי מצוות, אבל בזמן שהגיעו לאיזשהו רגע אמת, אז מינון לאון האמת הפנימית בוקעת לה אפילו בלי לחשוב, ואדם פונה לריבונו של עולם. זוהי מין תפילה שהיינו יכולים לומר שהיא קלה יותר במרכאות מכל הנסיבות הלא מתוכננות, אבל היא תפילה אולי יותר. אבל אנחנו רואים בגמרא, וכך הרמב"ם פוסק, אנחנו רואים תפילות אבות תקנום, כנגד תמידים תקנום, הרמב"ם אומר תפילה ביום. יש פה איזה עניין, כמו שתמידים, יש תמידים כסדרם, זה לא מחכה לשום עיתוי חדש, צרה או משהו אחר, אין דבר כזה. תמיד, קורבן תמיד, אש תמיד, דבר תמידי. אין דבר כזה שאדם לא נמצא בקשר תמידי עם ריבונו של עולם. והדגש הוא על התמידיות, ערב הבוקר וצהריים, 3 פעמים ביום, תפילה, חיי שעה, וזה צריכים להבין באמת מה עניינה של התפילה, מה פעולתה, מהו סודה. כבר כתב הרב, בעוד הקדמה אני אומר, בקובץ א', עין ג', הרב עוד מסביר לנו, עוד בעוד זווית, מדוע קשה יותר להתפלל היום מבעבר. אומר הרב, עיקר הסרת הלב מן התפילה הנהוגה בדור הזה, הרב הרגיש כבר לפני 100 שנה, עיקר הסרת הלב מן התפילה הנהוגה בדור הזה, ומפני שנקודת החיים שכנסת ישראל התגברה, וחפץ הטוב הכללי נתאמץ בקרבה, והתפילה היא כרוכה תמיד עם הרעיון העתיק שהצד השלילי של החלשת הרצון גובר עליה. ועל כן אין הדור מוצא בקרבה את גבורתה ויופיה. זאת אומרת, התפיסה העתיקה של התפילה היא באה מתוך איזושהי נקודת מוצא של חולשה. אדם פונה לקדוש ברוך הוא מתוך שהוא לא יכול להושיע את עצמו. מתוך זה הוא פונה לריבונו של עולם, שוב כדומה לנקודה של התפילה בעת צרה. ובדורנו, שהחפץ הטוב הכללי נתאמץ בקרבה, כנקודת החיים נתגברה, אנחנו צריכים לגלות את הצד של האור, את אותו הצד שגנו שם חפץ הטוב, לקרוך את התפילה עם הרעיון של הגברת הרצון. אז ינערו רבים אל התפילה. ואת זה צריכים להסביר. פעם אחת, סיפר יהודי חשוב סיפור כזה. אמר שהוא מצא את עצמו שעת בוקר מוקדמת, שוכב על מיטתו. הוא מתעורר בצורה לא כל כך צפויה. והנה הוא מוצא שהוא ישן כנראה לא במקום הרגיל שהוא רגיל לישון, איזשהו חדר קצת יותר גדול. והנה חדרה ציפור לתוך החדר, לתוך איזשהו חלון שהיה פתוח בחלקו, והיא רוצה לצאת, לא מוצאת את אותו פתח שממנו היא כן נכנסה. היא רואה את שמשת החלון, היא לא שמה לב שזה שמשה וזה סגור, היא חושבת שזאת הדרך אל החוץ, והיא עפה אל החלון, נחבטת בו ככה מהמקור, ושוב חגה סביב החדר, עוד פעם, ושוב היא חוזרת אותו חלון סגור, נוקשת ונוקשת ונוקשת, וככה עוד מעגל, עוד פעם היא דופקת, וזה מה שאיר אותו. תורר, ואז עלה בדעתו, זה בעצם תפילה. גם צריך להתפלל. יש פה נקודה שיכולה להבליט קצת את העניין של התפילה. מה הפירוש? על מה הוא עשה? זאת אומרת, הוא ראה את הציפור באפה ואפה ולא, אז מה הוא עשה? הוא מיד, מה אדם באופן טבעי, קם ופתח לה את החלון, נצר בעלי חיים, פתח לה, שחרר לה את הדרך לצאת. הוא אמר, זוהי תפילה. זאת אומרת, בעצם, יש פה איזה מין ציור כזה, שהציפור לא חשבה עליו, היא חיפשה את הדרך בעצמה. אין בכוחה לפתוח את החלון, יש רק דבר אחד בכוחה, היא רוצה לצאת. הרצון שלה הוא כל כך אמיתי, הוא כל כך לא מרפא, זה רצון חיים מבחינתה, למצוא את הדרך לחירות, אז היא עוד פעם, היא לא מוותרת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם היא מתאמצת, היא מפעילה כוחות ועושה גם רעש. הרעש הזה העיר אותו, הוא כן יש לו כוח. הוא מצא את נקודת הצדק, שבאמת צריכים לתת לציפור הזאת את הדרך לצאת. ואיך אפשר לעמוד בפניה, מרחמים לא עומדים לפני דבר כזה. אז כן, קם ופתח לה את החלון. אז אנחנו יכולים להסתכל על הצורה הזאת, כשאנחנו פונים לריבונו של עולם בתפילה. ויש כאן דבר שצריכים כמובן להסביר. שואלים, מה נפשך? מה אנחנו מסוגלים לפעול אצל ריבונו של עולם, בגלל שאנחנו נגיד לריבונו של עולם, הוא יעשה אחרת ממה שהוא עשה עד כה. מה, יש מה לבקש, לכאורה הוא עושה את הנכון, מה? וגם מה עוזר לכאורה מה שאנחנו מבקשים? איך זה פועל? אז יש פה איזה מין ציור שצריכים לפתח אותו. אז יש פה איזה ציור כזה, שאדם מבטא את אותם הדברים שהוא חש שהם נכונים, חש שהם אמיתיים, הם בוערים בקרבו. אז הוא צועק אותם לריבונו של עולם, אז ריבונו של עולם פותח שערים. ויש אפילו פתח לנו שער בית נעילת שער. ריבונו של עולם פותח שערים. אבל שימו לב, ריבונו של עולם לא פותח שערים בגלל שאנחנו חצנו על איזשהו כפתור סודי, לכן השערים נפתחים. ריבונו של עולם לא פותח את השערים בגלל שאנחנו הכרחנו אותו חס ושלום, הרי זה לא שייך. אז למה באמת התפילה מסוגלת לכאורה לפעול? בגלל שהיא בקשה שדברי אמת. בגלל שדברי אמת אנחנו מבקשים. ויש עוד תנאי, לא רק שדברי אמת אנחנו מבקשים, אלא דברי האמת האלה הם גם על פי רצונו של ריבונו של עולם הם דברי אמת. זה לא בגשה פרטית שאנחנו מבקשים וריבונו של עולם רואה אותה כלא נכונה. אם הוא היה רואה אותה כלא נכונה, אם אנחנו היינו חושבים שהציפור הזאת לא צריכה לצאת, יש בעלי חיים שצריכים להישאר בכלוב, אז כמה שהם ינסו לצאת החוצה, אנחנו לא נפתח להם את השער, אף על פי שהם מאוד רוצים, אנחנו חושבים שיותר טוב שהם יהיו בפנים, מסכנים את הציבור וכו'. אז פתחנו את השער משום שאנחנו חושבים שהיא צודקת. אז קודם כל, יש פה בקשות שהן לא רק מלוא הרצון שלנו, אלא הן גם מלוא הרצון אצל ריבונו של עולם. והרצון הזה אצל ריבונו של עולם, לכאורה היה גם קיים קודם לכן. אבל התפילה למעשה היא יצרה מציאות בעולם שהיא זועקת את זה ועושה את זה, את התביעה הרצונית הזאת, לתביעה כל כך מוחשית, אמת כל כך בוערת, שאי אפשר להתכחש לה, אי אפשר להתעלם ממנה, היא אמת בוערת, היא אמת שהיא ממילא מגלגלת את רחמיו של ריבונו של עולם אל המציאות הזאת, וממילא הוא משנה. זאת אומרת, אפשר לומר גם שהרצונות האמיתיים הללו הם עשו את התוכן הרוחני הזה, שהוא גם ריבונו של עולם יודע שהוא נכון, עושה את התוכן הזה כבר בעל התבקשות במציאות עצמה. המציאות עצמה תובעת את זה, אז ממילא המציאות עצמה כבר מזומנת לכך שאותו תוכן אלוקי מחכה לגאולתו, הנה הגיע זמנו, והנה הוא בא להתממש. זה קצת עוזר, אבל אנחנו צריכים להרחיב את זה יותר. יש כמה שערים שכמובן צריכים לדעת שבאים להתפלל. הרב, בדבריו על התפילה, ניתן לחלק לשני תחומים מאוד שונים זה מזה, שהם חשובים, וכמעט נראה כמו שני עולמות. עד שאני מצאתי סעיף מפתח בקבצים, קובץ א', רש פ"ב, שהרב ממש מסדר את זה, שתי הסברות שונות בעניין התפילה. הרב קורא לזה, אל תתפסו למילים, ואנחנו תכף נחבר את שתי ההסברות האלה, כמו שגם הרב מחבר בכמה מקומות. הרב אומר שתי שיטות הן לערכה של התפילה, השיטה המיסטית והשיטה הרציונלית. השיטה הרציונלית, היא מכנסת את התפילה כולה לתוך המערכה המוסרית, הפסיכית הפיוטית. האדם יתרומם על ידי ציורי תפילתו, נפשו תזדקך, מידותיו יתעלו. אדם בתפילה, מה העיקר מה שהוא עושה? משנה את עצמו. הנקודת האמת שאדם עומד בה בתפילה, ככל שאדם יכשיר יותר את עצמו לפני התפילה, יעבוד על עצמו לפני התפילה, ככל שהוא אדם יותר מוסרי, ככל שהוא אדם יותר מלא תוכן, מלא תורה, מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה, אדם הוא יותר מלא תוכן רוחני, מלא קדושה, עד שהוא עומד בשעת רצון, והתפילה עוזרת לו לסדר את אותם התכנים שהם מאוד מאוד חשובים למען הטבת עצמו, למען הטבת כל המציאות, ואדם מאוד מזדהה עם זה, ואדם באמת מתמלא רצון מזה, אז מה קורה עם, מה קורה עכשיו? ניתן היה לומר מה השתנה? המתפלל השתנה. המתפלל עומד עכשיו בנקודת זמן שהיא מיוחדת. כמו שאומר הכוזרי, גרעין הזמן הוא פריו. הוא נמצא עכשיו בנקודת C של עצמו. ונקודת ה-C שהתפילה עזרה לו להתעלות אליה, היא מעמידה אותו במצב שהוא עכשיו ראוי יותר. ומילא זה מקרב את מה שאולי מגיע יותר, שרבנו של עולם ישאל תפילתו מאשר קודם לכן. זה מין תשובה עליונה כזאת, שאדם מתרומם, וזה אכן בחלק מסגולתה של התפילה, שבהבעה הזאת, שאדם מביע את רצונותיו מול רבנו של עולם, מתוך שזה כל כך אמיתי, מתוך שזה כל כך מעלה את הדברים ברמת הרגש, כמו שמתאים לתפילה, אז זה לא נמצא רק ברמת השכל היבש, אלא זה יורד גם לרמת הרצונות ורמת הרגשות ורמת האמיתיות וההזדהות העמוקה של האדם עם הדברים האלה. אז אם כן, זה מחלחל פנימה והופך להיות מציאות שהוא כל כולה, כל כולו, כל עצמותי תאמרנה. וכן, הוא נמצא במקום אחר של הזדהות עם אותם התכנים שלפני כן הוא היה יכול אולי ללמוד עליהם, לקרוא עליהם, אבל הם לא חדרו אל קרבו, הם לא היו הוא עצמו. ועכשיו הוא לכאורה נמצא שם, ואולי זאת הסיבה שמגיע לו עכשיו שרצונו של רבנו של עולם ישאל אליו, וכמובן זה לא מתנה, רבנו של עולם לא מחויב בשום דבר, וכמובן שהחשבון של רבנו של עולם זה צריכים לדעת, החשבון של רבנו של עולם הוא הרבה יותר גדול, לפעמים אתה מתפלל על דבר אחד, רבנו של עולם חושב שיותר טוב לך משהו אחר, כמו שיש מצבים חס ושלום שחולה יותר טוב שיחטו לו איזה איבר, על ידי זה הוא יבריא, משהו שהוא יישאר עם האיבר ויישאר חולה ואולי יסתכן יותר וכולי. חשבונות של רבנו של עולם הוודאי הרבה יותר גדולים. אבל מבחינת מה שהתפילה מעמידה את האדם, כאילו הזכאות של התפילה להישמע אצל רבנו של עולם, זה מצד שעת האמת הזו שהיא המיוחדת והיא לכאורה, זה גישה, אני קורא לזה קומה א', זה לא הקומה הסופית של הרב. תכף נשמע. כן.
אז
זה שהתפילה
היא
בלשון
של בקשה, זה רק
עניין טכני,
צדיקתי כזה, כדי שזה יחלחל.
כן, זה כמובן על ההסברה הזאת, הרציונלית מדי. יש עליה קושיות. כל אחד יודע שהיא לא הסברה מספקת. אבל הרב, למרות זאת, הרב מסביר חלק מהסעיפים בעין היה, בברכות, קצת בסגנון כזה. כי גם ההסברה הזאת היא קומה מאוד נחוצה לקומה העמוקה יותר, שהרב ידבר, הרב קורא לה כאן מיסטי. וזה, אבל זה שום שזה יותר עמוק, יותר קשה להבין אותו, אבל מוכרחים להבין אותו, מתאמץ להבין אותו. אבל זה מין בסיס שהוא מוכרח להיות נכון. אתה שואל אם כן, למה זה בצורה של בקשה? אבל זה נכון, שמשום שהבקשה, ההתנסחות של הדברים בצורה של בקשה, בצורה של רצון, בצורה של אמת מתבקשת כבר עכשיו, היא גם אותה צורה שבה האדם יכול להרגיש יותר חי את זה שהדברים האלה הרי ראויים לעשות, וכל כך הם נכונים, כל כך מתאים שיקרה. אדם פונה בזעקה אל רבונו של עולם, ככה וככה וכך, עשה למען שמך, עשה למען... כולי, הפנייה הזאת של הבקשה מאת רבונו של עולם, היא גם מעלה אותנו להיות, אומרים את כל זה מקרבנו אנו, כמזדהים עם זה לגמרי לגמרי, לכן זה יותר מאשר אמירה יבשה, טקסטית וכולי.
אם בן אדם מסתכל על
התפילה בצורה כזאת, במילה
זה כבר לא
יפעל לו,
כי הוא כבר לא
באמת מבקש,
הוא כבר, כאילו...
למה?
כי כל מה
שדובד,
דובד, אם בן אדם יודע שהוא רק עכשיו בא לעבוד על
הפסיכולוגיה
שלו, לא יודע מה, כאילו...
זה אנחנו אומרים עכשיו, שזה לא, בגלל זה הרב מסביר, שזה... באמת צריך להתעלות עם מוסר, תכף אנחנו נגיע לזה. הרב אומר, ההוויה כולה שואפת לקדמה, לטוב, הרישה נפלטת מהמציאות וכולי. אבל השיטה המיסטית, כן, היא מראה בעליל שהבעת הרצון הנפשי של האדם והתדבקו באלוקים הרי היא פעולה, פועלת ויוצרת עלילות רבות ערך בהוויה בכללה, מלווה הפעולה לטובה בנוגע לחלקו של האדם ובוקשיו. כאן הוא מקצר הרב בשיטה הנשמתית, כן, הבעת הנשמה. יותר מעריך הרב בדברים האלה בעולת ראייה בבארות הקודש חלק ג', וכאן בבארות הקודש חלק ג', הרב מדגיש שעיקר התפילה רצון, תפילת ישרים רצונו, תפילה היא רצון, והבנת התפילה היא במה שהאדם מרגיש שהתמצית הנשגבה ביותר של האדם זה תכונת הרצון. הבחירה של האדם, תכונת הרצון של האדם, שהיא בהתעלותה נושקת לרצון האלוקי. הרב אומר כאן מכמה וכמה סעיפים. המיסטית, כאילו. לא מיסטית הגישה. הגישה יותר רוחנית, כן. הרצון הוא היסוד לכל החיים, לכל ההגוי, לכל הנפעל. גרעין אחד של תפילה מזדכך ומתקדש ומתרומם ברוממות קדושת אלוקית על ידי התפילה, הרצון. גרעין אחד של תפילה נושא עמו משך של חיים רצוניים אדירים, לפניו ולאחריו. החזון העולמי היותר נשגב, יותר אידיאלי, יותר תהומי, בתהום ההכרה של הביטוי וכולי, הוא העולם בתור הצגה של רצון השם. ורצונו של האדם הניגש של השם הוא כבר רצון מתעלה, רצון מתאמץ לבוא לתוכן מהותיותו האמיתית וכולי. ולכן הוא אומר כאן, התפילה היא כמו פגישה של הסעיף בגזעו. איך להבין את זה? אתה מסביר את זה. הנה נמצאת התפילה אותה שפעת הרצון בעצמה של יצירת עולמים, של קיום עולמים, של חיי עולמים, ואיך זה לא יושגו על ידה כל המאוויים, והיא יוצרת כל, מחוללת כל. אותה הופעה בעצמה נערכת היא בהזרחת פעולתה לפי מעמק הרצון, לפי חידור ההריגה האלוקית שאימה ההולכת ביחד עם ההתבטאות. זה דברים נשגבים אנחנו אומרים פה. הרי הוא יונק ומשתרש, עוד משפט אחד אני אסביר, יונק ומשתרש בשורש קיומו ותהום החפץ העליון המלא אושר וטוב לכל, בוטשו הרצון הנגזר באורו ופוגש את כללותו בשורש הווייתו, ומטבילת הסעיף בגזעו, הרי הכל חוזר ברוב חוסן איתניות מלאה. הצורת ההסברה הזו של הסעיפים האלה, שהיא הסברה מאוד עמוקה, זה אורות הקודש, אבל אם הרב בעליל שיש ממש פגישה אמיתית בין הרצון של האדם המתפלל עם הרצון של ריבונו של עולם, רצון האלוקים בהוויה. ואנחנו לא מדברים רק על זה שהאדם התעלה מוסרית, אידיאלית, וזה בעצמו מזכה אותו במתנת השם. אנחנו מדברים עכשיו על מה שהאדם בעצם בתפילה מתלכד עם יוצרו, עם המלך במסיבו. האדם בקומת הרצון שלו, בקומת המאוויים, בקומה העמוקה של חייו, שהיא הרבה יותר שלמה מאשר מה שבפועל, הוא הרבה פעמים, בפועל הרבה יותר חלקי, לא כל מה שאדם רוצה, אדם מצליח להגשים, לא כל מה שהאדם סוקר בתפיסת החיים של מה שנכון ורצוי בעולם בכללו, הוא נמצא שם בעשייתו ובהשגותיו, אבל הרצון זה הצד הפנימי, הרצון שלו, השאיפות, האידיאלים, שהם לא רק שלו, האידיאלים של כל המציאות, הרי הם בעצם אחד עם הרצון של ריבונו של עולם, שאמר והיה עולם. המאמרות, עשרה מאמרות של ריבונו של עולם ברא בהם את העולם, הם רצונות של הקדוש ברוך הוא. העולם, נשמת העולם, זה בעצם רצון השם המתקיים בעולם. אנחנו מחותנים עם הקדוש ברוך הוא, מחותנים עם ריבונו של עולם. הרצונות שלנו הם רצונותיו. האדם בתפילה הוא בעצם מתחבר עם עולם יותר אידיאלי, אז אם כן כאילו יוצא שהוא מצליח בתפילה, כאילו יש כביכול, אני קצת מסבר את האוזן, זה הקטנה ביחס למה שהרב אומר פה, כביכול יש הנהגה מסוימת של ריבונו של עולם מנהיג את העולם. העולם כולו הולך ונע, הולך ומתקדם לקראת הופעת האמת האלוקית השלמה בעולם. אלא יש לדבר הזה אורך זמן, יש המון שלבים, הרבה מורכבויות והרבה סיבוכים. התוכנית האלוקית בדרכה בדרך כלל עוברת עד שזה מתגשם. וככל שיש נקודת אור, ככל שיש מקום בעולם שבו עומד אדם ומתפלל, והוא בעצם כולו מביע מקרבו את הגשמת רצון השם הלכתחילאית הזו, אז אם כן בעצם אותו מקום, באותה תחנת זמן, נמצאת כביכול מהדהדת בעולם, את המדרגת הרצון היותר ישרה, כאילו אפשר להגשים את התוכן שריבונו של עולם רוצה בדרך יותר חלקה, ואפשר להופיע את זה ביותר הסתר פנים, ביותר סיבוכים, ביותר, ככל שהמציאות בהכרתה ובהתנהלותה יותר רחוקה מהתוכנית האלוקית המקורית, אז זה מסתובב ובא דרך כל מיני סיבוכים ואילוצים ומעקשים, וככל שהמציאות והאדם הוא לב המציאות, מכיר וחי את את ה, את ה, את המחיה את כל, את התוכנית האלוקית שהיא לב המציאות, משהו בעצם גאולת ישראל ותיקון עולם ובבניין עולם ומחות שלה, ככל שיותר אנחנו חיים את האמת הזאת שאיך ייתכן שהיא לא תתממש, יותר מתיישרת המציאות לעומת הסדר הזה. אנחנו יכולים להבין את הדברים בצורה כזאת, בסופו של דבר האידיאל, הרצון השם, הלכתחילה של המציאות, מה שעם ישראל בתוכן חייו מגשים, הוא לב התורה והמצוות, הוא נשמת כל החיים. כל המסכים והחציצות שמייסרים אותנו, שמצמצמים אותנו, שחונקים את החיים שלנו ואת חירות הרצון, את חירות השמחה, את כוחות הנפש ואת את המחשבות הגדולות, את ההבנה, זה מה שאנחנו לא מספיק מתמלאים בהבנה האידיאלית הזאת, בהבנה הערכית של משהו בעצם רצון השם העמוק, הגדול, שכמובן כל זה צריך לימוד, כל זה, יש בזה דרגות, אבל העיקרון כאן הוא שיש כאן כביכול, כן, משיכת הרצון של בנו שלם, זה כן, באותו משל, אותו סיפור שהבאנו קודם, אותה ציפור מרחפת ומנוקשת, אז אפשר לומר כך, למה פתחנו את החלון? פתחנו את החלון רק בגלל שאי אפשר לסרב לרצונה של הציפור, שהוא רצון אמיתי מבחינתה, שהיא מצטה את כל כוחותיה והיא הלצה את הסביבה להתחשב בה, או למעשה יותר מזה, הציפור עוררה את הצער בעלי חיים אצלנו, ואת המוסריות שיש בדבר הזה גם אצלנו. בסופו של דבר אנחנו פותחים את החלון לא רק בגלל שהציפור מכריחה אותנו, אלא בגלל שאנחנו חושבים שזה מעשה נכון. אז משתחרר פה משהו יותר גדול אפילו ממה שיש בכלל בבעל חיים להבין. יש פה משהו שהיא הניעה את האדם להתרומם קצת במוסריותו, לעשות משהו. זה דגם מאוד מוזר. אבל אפשר לומר שהתפילה מהדהדת עולמים שלמים, משום שהתפילה מביאה תוכן מאוד 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 אמיתי. הדברים האלה יש הרבה מה ללמוד אותם, הרב כותב אותם על עמודים רבים. יש גם בעולת ראייה, ברור שכל זה מתחיל ממקום יותר תהומי. הרב מתחיל, עוד כמה משפטים. הרב מתחיל בעולת ראייה כידוע מהתפילה המתמדת של הנשמה. מה זאת אומרת תפילה מתמדת של נשמה? מה הרב מתכוון? אז דווקא לפי ההסברה שאמרנו עכשיו, קצת יותר אנחנו מתקרבים להבין. שלמעשה, עומק התורה והמצוות שאנחנו מקיימים, עומק כל מה שאנחנו פועלים, הוא למעשה הגשמה של הגשמה מסוימת, שמה שבעצם הנשמה שלנו כל הזמן מחפשת, משתוקקת, לעשות את רצון השם, שיתמלא רצון השם בעולם. זוהי בעצם עומק שירת החיים שלנו. אנחנו שרויים רחוק מזה בדרך כלל, עסוקים מדי בעצמנו, בסביבתנו, ולא כל כך חיים לאור מגמות גדולות, לאור שאיפות גדולות. אולי זה נמצא אצלנו ברקע, זה לא מפעם בקרבנו די הצורך. אנחנו לא יודעים מספיק עד כמה זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. מה אנחנו עושים בתורה ובמצוות שלנו? מה אנחנו עושים בכל עבודת השם הפרטית שלנו? לאן הדברים מגיעים? התפילה קצת פותחת לנו בנוסח שלה, שערים לפגוש את הדברים במשהו. אבל בעצם, קרבת השם, בקשת השם, החיים כולם צמאים, התיקון השלם, השלימות הזאת, זה בעצם נשמע. לכן התפילה היא בעצם זמן של גילוי מסוים, גילוי איכותי ושלם של כל זה, ריכוזי ושלם של כל זה, שהוא בעצם עת רצון שיש בכוחו להרים ולרומם, הוא נקודת זמן מאוד אמיתית, יקרה מכל, שהיא עומדת לפני עצמה, היא נקודת אמת שבה כביכול הכל, אתה כבר נמצא שם בתוכנית האלוקית. תחשבו, אם אתה נמצא בתוכנית האלוקית, אז גם אם ריבונו של עולם יאריך קצת את הגשמת את הדבר, אבל אתה מחובר לגמרי, אז אם כן אתה שם איתו, ואתה יודע שמה שריבונו של עולם מכאן ואילך יעשה הטוב, בשם הטוב בעיניו יעשה, אז מה שהשם יעשה הוא בעצם מוכרח להיות הנכון גם עבורך, עבור הראייה שלך, משום שההתקרבות שלך עם ריבונו של עולם, במובן הזה היא גם התקרבות של ריבונו של עולם אליך, ומה שריבונו של עולם מכאן ואילך יעשה, הוא כולל בתוכו עוד יותר את האמת שעלתה מקרבך. אבל אנחנו צריכים אבל להוסיף עוד כמה דברים מאוד חיוניים להסברת העניין, כן.
זה נכון, במה שאדם מתחבר כאילו לרצון השם, להתנגד איתו, הוא בעצם
מעלה
צינור
להופעת
השם בעולם.
גם נכון, כן. עכשיו, יש כמה תנאים שהם מתחבר.
איך הוא מסביר את למפונים או כאילו? כלפי מה אנחנו פונים?
כלומר, זה מסביר מה קורה? פונים לריבונו של עולם. פונים לריבונו של עולם. מה זה? מה פונים? פונים לריבונו של עולם. פונים לרצון הרצונות, לריבונו של עולם, אין סוף האלוקי. פונים. שורש כל... מה זה? מה צריכים להבין באמת? צריכים להבין. שאנחנו משתמשים למשל בתפילה המסודרת. אני אולי קצת יעבור לצד הזה כדי להסתכל על הכל מהזווית הזאת. לכאורה יש כמה קשיים. אדם מחפש את האמת שלו, את הרצון הכי אמיתי שלו. וכשהוא פוגש בתפילה, יש תכנים מסודרים שהוא לכאורה משועבד אליהם, איפה פה אני האישי. לא רק שזה לא פוגש לכאורה אותך במקום שאתה נמצא, אלא זה, זה, זה קצוב ומסודר באותם מילים, באותם תכנים, וזה כללי. אז אם כן, איפה אתה נמצא שם? אז כמה דברים צריכים כאן, מוכרחים להוסיף כהשלמה חיונית לקומה הזאת, לנדבכים האלה שאנחנו עוברים. דבר אחד, שהוא מאוד נחוץ, זה מה ש... נמצא כן משל באגדות רבא ברבר חנה. אני יודע מי מכיר את זה. בסוף אגדות רבא ברבר חנה יש בממרי הראיה המובא הפירוש של הרב לאגדות רבא ברבר חנה. פס בהתחלה אבא שס עם טוב הראיה. יש כאן סיפור כזה. רבא ברבר חנה פגש את היעה, כן, איזשהו, זה היה כל השורש של כל האגדות האלה, אמר לי, התיה, תה אך וילך, בוא אני אראה לך, איך דנשקי ערה ורקיע הדדה, היכן שנושקים הארץ ורקיע ביחד. שקלת לסלטי, התנחת וחבת דרקיע. לקחתי את הסל עם הלחם שלי, לקחתי צידה לדרך, ושמתי אותו בחלון הרקיע, קבת דרקיע. כאילו באותו מקום שנש כערה ורקיע הדדה, הוא שם שם את הפת שלו בחלון הרקיע, וכל זה הרב יסביר בתור נמשל, מה הנמשל של כל זה. עד המצלינה באיתה ולא השכחיתה. עד שהתפללתי, עמדתי להתפלל, חיפשתי את הסל הזה ולא מצאתי אותו. אמינה לאיקה גד ויחה, שאלתי אותו, יש גנבים כאן? שם במקום השמיימי הזה, שנשקי הרב, אמר לי, היי גלגל הדרקיע ודהדר, זה גלגל הרקיע מסתובב, נתר עד למחר עד אחר ומשכחת לה, גלגל הרקיע מסתובב, הוא לקח את הסל עם הלחם שלך בהמשך הסיבוב, תבוא מחר באותה שעה, תפגוש בחזרה את ה... יחכה לך הסל שלך עם הלחם. עד כאן הסיפור הזה. מה נמשל? פילה פלאים, תראו לך המסביר. הרב אומר ככה, ערה ורקיע, מה זה? זה ארציות ושמיימיות. זה משל לתפילה, צד הפרטי שלך, צד הארצי שלך יותר, זה לכאורה יותר נוגע אליך, את זה אתה יותר מכיר. ויש את הרקיע, צד השמיימי. עכשיו, הוא הלך להתפלל. כל תפילה היא מין דבר כזה של פגישת שמיים וארץ, כדלקמן. לא במקרה, הוא בא עם הסל עם הלחם שלו. זה, איך אומרים, הכי אגואיסטי. כן, הסל שלך, מלחם שלך, זה לכאורה מה שמעניין אותך. ומה אתה הולך, מה אתה עושה כשאתה הולך להתפלל? אתה שם את זה בחלון הרקיע. זאת אומרת, קצם צד, צד, שם את זה בצד. שם את זה בצד, להתפלל, אתה לכאורה קצת נוטש את הפרטיות שלך, שם את זה בחלון הרקיע, בחלון השמיימי הזה, אתה הולך להתפלל. להתפלל על מה? כלל ישראל, ירושלים, איך ורחמת שוב, צמח דוד עבדך, מירת עצמיה. דברים רחוקים, דברים כלליים, חורה, אני צריך פה את הסל שלי, את ה... ומה באמת קורה בזמן התפילה? בורח לך הסל שלך. השמיימיות הזאת עובדת, חזק. זאת אומרת, לוקח לך את הסל, אתה אין את הסל שלך, אין. אז לכאורה, מה זה? לכאורה, זה מה שמעניין אותי, הפרטיות שלי, הצד הפרטי שלי, והתפילה היא כל כך כללית, בורחת מהדברים שאני צריך. צריך להחליט בדברים חשובים. אני צריך סייעתא דשמיא בלימוד, אני צריך כל מיני דברים שאני יותר מכיר, אני יותר נוגע אליי, והתפילה לוקחת אותי למחוזות אחרים, מחוזות רחוקים, מחוזות כלליים. אז מה הוא אומר לו? יש פה סיבוב ברקיע. זה מסתובב, מסתובב. ויחזור. מה הרעיון פה? הוא אומר, התפילה היא באמת מאוד כללית. היא מאוד כללית. ובסופו של דבר, היא מסובבת את הדברים, מגיעה הישועה פרטית בסופו של דבר. יחזור לך, הסל עם, עם החלון, הכל יחזור לפה, אבל אחרי סיבוב ארוך. הסיבוב הארוך אינה ניכרת לפי שעה. אלא כי כל דבר גדול, הסיבות גדולות יותר ומתרחבות, כיוון שהן סובבות על מרכז הכלל. על כן צריך לחכות את אשר תסובבן המהלכן את תקנת הכלל, יבואו לסוף ולפרטי כפי חלקו. זהו נטר עד למחר כי ישת. כלומר, התפילה בזה שהיא אדם שותח את ליבו לפני ריבונו של עולם, מוסר את נפשו בתפיסה הכללית, במימד הכללי, בשאיפות שראויות להיות כלליות באמת, אז הוא לא נוטש את עצמו. הוא קודם כל, הסל שלו משתבץ לו בחלון מיוחד ברקיע. זאת אומרת, אתה עצמך גם כן חלק מהרקיע. חלק יש לך גם שם, אל תדאג. זה נכון, זה לא חלק ניכר, כי השמיימיות היא בולעת את החלק הפרטי שלך. אבל השמיימיות כל כך רב טוב יש בה. בזה שאתה מתעלה לקומה האידיאלית, אל תדאג, שום דבר פרטי לא ישמט מידך. הרבה יותר טוב תקבל בסופו של דבר בזה שתתרומם אתה להיות כללי, בזה שתתרומם אתה להיות אידיאלי, כל קומת החיים שלך. תהיה יותר לעשות רצונך כרצונו, יותר להתחבר ולהידבק בישועת השם, בתוכנית האלוקית בעולם, במגמת ישועת כלל ישראל. ככל שתהיה יותר כללי, אז למעשה גם הפרטיות שלך תתרומם, והיא תושג טוב יותר ומהיר יותר, אולי לא בצורה המיידית וקצרת הטווח והעין שאתה נדמה לך שאתה צריך להשיג, תשוב בצורה יותר כוללת. זה, אני אומר, זה קצת הקדמה לכל המימד הכללי שבתפילה. בכלל הרב מחנך אותנו בכל הדברים להיות אנשים כלליים. ותנאי יסודי לכל התפילה הוא באמת שאדם יהיה אדם מלא אמונה. יהיה מלא הכרה בתכנים הגדולים שהתפילה מלמדת אותנו. זה חיוני מאוד. אם אדם לא מלא מזה, אז באמת אין שום סיכוי שהוא באמת ירצה את זה. הוא לא יהיה מזוהה עם זה, זה לא יהיה מלא אותו, הוא לא יוכל להתרומם על זה באמת ורגשותה בתפילה. זה רב מאוד קיצוני בצד הכללי. כתוב במסרת שבת, בעין היה שבת שם, שאדם יש לו צרה בתוך ביתו, אז ישתף את עצמו בתוך שער חולי ישראל. אז הרב אומר דבר קיצוני, הרב אומר שאדם צריך להבין שאם שתלו לו חס ושלום חולה בתוך ביתו, אז זה המטלה כדי שדרכו הוא ירגיש יותר קרוב את צרת חולי עמו ישראל. הביאו את זה לפתח ביתך, כדי שזה יהיה צינור, אתה בעצם צריך היית להתפלל באותה מידה גם על חולים אחרים. ובתוך החולים האחרים, גם החולה שקרוב אליך, אבל הביאו את זה קרוב אליך, לא בגלל שאתה תעזוב את שאר החולים ותתפלל רק על זה, אלא בגלל שזה יהיה דבר שיותר יחבר אותך עם הישועה הכללית. אז זה דבר אחד המימד הכללי. הדבר האחר הוא המימד הקבוע, הקביעות של התפילה. לא, אז אני אומר, אחרי שאדם מאוד מאוד כללי, אז גם הבקשות הפרטיות. דבר נוסף הוא באמת הקביעות של התפילה. הקביעות של התפילה, אז קודם כל, אם התפילות הן כמו קורבן, ואין דבר כזה שאדם עבר יום, אדם לא מדבר עם בנו של עולם, הסדר שבזה הוא דבר שיכול להתאפס כדבר אדיר. שאדם כל הזמן, כמו שקורבן תמיד, זה לא כל הזמן, זה פעמיים ביום, אבל זה מכונה תמיד, משום שזה עושה את זה שאדם בעצם כל הזמן מחובר עם בנו של עולם. הצורה הזאת של החיים, שאדם מחובר עם בנו של עולם כל הזמן, היא דבר גדול מאוד. דבר שאומנם מצד אחר, קשה מאוד להחזיק אותו בגובה ובמתח קבועים ומרוממים. נסביר את זה תכף. גם המילים של התפילה, הן לכאורה מילים פשוטות. אנחנו מכירים את הכוונות של המקובלים, ים ומלואו. אז מתייחס לזה, נפש החיים. גם הרב בעולת ראייה, נפש החיים הוא קיצוני בזה, שער בית. הרב אומר, הנפש החיים כותב, שאנשי כנסת הגדולה גנזו במילים הפשוטות של התפילה, עומקי אין סוף, כל מבין יבין, דלא איתי עינה של יבשתה, שיוכל לתקן תיקון נפלא ונורא כזה, לכלול ולגנוז במטבע תפילה קבועה וסדורה בנוסח אחד, התיקונים של כל העולמות, עליונים ותחתונים, סדרי פרקי המרכבה. כל פעם שמתפללים יוגרם תיקונים חדשים בסידור העולמות והכוחות, המשכת מוחין חדשים אחרים, שמעת שתקנו עד ביאת הגואל במהרה בימינו, לא היה ולא יהיה שום תפילה בפרטות דומה לחברתה שקודם לה ואחרי הכלל. אומרת, חז"ל תקנו, כיוונו, סידרו, אנשי כנסת הגדולה, 120, אנשי כנסת הגדולה, אדירי עולם, אחרוני הנביאים, כן, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, חלק מאנשי כנסת הגדולה היו חגי, זכריה ומלאכי, שהם היו אחרוני הנביאים, אז הם תקנו נוסח כזה מופלא, שאפשר, שכל התפילות הן מצרפות, זאת אומרת, כל מה שיש את כל עולם הכוונות הידוע של האריה הקדוש וכולי, זה הכל גנוס גם בפשט התפילה. זאת אומרת, ההבנה האידיאלית של התפילה, שהיא כולה מנוסחת, שימו לב, על מה שכנסת ישראל מתרוממת, ובתוך זה כבר, הכל נסדר, התשובה והדעת, וכולי, הכל מוביל לירושלים עירך, כל זה, כמו שזה מאוד מובן ונגיש לכל יהודי, כל ילד יכול להבין, ויחד עם זה כל כך הרבה תיקונים מופלאים, גנוזים בתוך כל זה. כן, הוא כותב גם בסוף הספר, כל הכוונות והסודות שהתגלו על התפילה עד היום אינם כטיפה מים הגדול נגד הכוונה שהשיג הקטן מ-120 זקנים. וגם הגבוה לא, גדול לא השיג רק כפי ערכו ושורש נשמתו, אבל באמת היא גבוהה יותר מבינת כל אדם, וקושרת עולם התחתון בעליון כמו הקורבן. לא תשתנה חס ושלום עד ביאת הגואל עם רבי ימין. לכן, כמה עצות אני כבר מסיים, גלשנו מעבר לזמן שהקצבנו לנו, כמה עצות מעשיות, כאילו, שיכולות קצת לקדם את עניין התפילה בתחושה יומיומית, מעבר למה שתמיד צריכים ללמוד את עניינה של תפילה. מפעם לפעם צריך שאדם יעיין שוב ושוב, יחדש את ההבנה שלו בעניין התפילה. גם בהבנה הכללית, מה פועלת התפילה ומה היא עושה, לא לתת לדברים האלה להתיישן. וגם בלימוד, מפעם לפעם, תדעו לכם, יש בספרייה איזה 3 מדפים של חיבורים שונים ברמות ובהסברות שונות שהתחברו בתור פירושים על תפילה. ואוצרות יש שם, אז לגמור את כל המדפים, זה לא אמרתי, אבל מדי פעם לקחת משהו שמדבר אליכם, לקרוא קצת, זה גם יחדש את אותה ברכה או אותו פרק תהילים שלמדתם עליו, וגם באופן כללי יפנים את הצורך בתשומת לב ובכוונה בתפילה. זו נקודה אחת שצריכים להתבונן, ויש הרבה מה להעריך בזה. דבר שני, לגשת להתפלל תוך איזושהי עצירה אמיתית של כל מה שהיה קודם. לא סתם, בואו נרוץ, נגמור את העשר דקות, נרוץ למשהו אחר, כמו שפעמים יש בכל מיני מצבים, שאדם תמיד, עכשיו הוא הולך לדבר עם בונו של עולם. לא מבעיה בישיבה הקדושה, נכנסים להיכל, קצת תפילות יותר איטיות, אבל גם אם אדם נמצא בדרך, באיזה שטיבל או משהו, או באיזה טיול. אז כל תפילה אדם יכין את עצמו, עומדים לפני ריבונו של עולם, מעט זמן או הרבה זמן, אבל זה לייחד את עצמו, לרכז את עצמו. דבר שלישי, נושא הכוונה הפשוטה, כמו שאומר נפש החיים מגדיר, להתרכז בכוונת המילים. כמה וכמה גדולי ישראל, כוונת המילים, קודם כל, כוונת המילים. לפעמים זה הולך יותר טוב עם התפילה, ממהר, זה תלוי. יש אנשים שעם התפילה היא ארוכה, הוא יודע, יש הרבה זמן, אני הולך, אני הרי מעריך בתפילה. אני מעריך, אז אני, איך אומרים, כל מילה אומר, בינתיים בין מילה למילה יש לו 1,000 מחשבות ו1,000 סיפורים. היו ליצנים, היו אומרים, אדם הוא גומר את התפילה, היו אומרים לו, מזל טוב. בתוך התפילה הוא הספיק לשדך כמה מהילדים שלו וכמה, וזה כל מיני... אז לפעמים, ככה יאמרים בגור, עושים את התפילה, לא מה שאני אומר, ככה היה, מישהו אמר לי, זה מינוסח כזה, עושים את זה מהר, שלא יספיקו לעלות על המרכבה, כל מיני... אז אני אומר, אבל לפעמים, לפעמים צריך להילחם על התפילה. השיטה, יש אומרים, להיצמד לסידור, מילה מילה. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אדם כבר מתרגל, המילה רצה לו לבד, המחשבה במקום אחר. אז לפעמים צריך להחליף, לפעמים טוב נכון יותר, לפעמים פעמים דווקא לא מהסידור. כל אדם צריך לשים לב לעצמו, עכשיו צריך לחשוב, איזה מילה אני אומר עכשיו? דבר נוסף, לכאורה לא נכון לקרוא את המילה ואז לחשוב על מה שאמרת. זה אולי נכון שאתה לומד את הגמרא, אתה קורא את השורה בגמרא ואתה חושב מה הגמרא אמרה. אבל כשאתה עומד להתפלל לפני ריבונו של עולם, אז אתה לא אומר קודם כל משפט שאתה לא מבין מה אמרת, אבל זאת אומרת מה אמרתי. אתה פונה לריבונו של עולם, זה צריך לזעוק מקרבך. לכאורה הפוך, אתה צריך לקרוא את מה שאתה הולך להגיד מהסידור לפני שאתה אומר אותו. לכאורה, המחשבה צריכה להקדים, אז באמת, כשזה ככה, אז זה עוד יותר רוחז את האדם בתפילה שלו, מה אתה הולך להגיד עוד מעט, אז אתה יודע מה אתה אומר, ואתה גם אומר אותו מתוך מחשבה, מתוך רצון, מתוך זה. זה עובד, אני אומר, זה לא פשוט. זה לא פשוט, צריכים קצת להילחם. זאת אומרת, אדם לא צריך לייסר את עצמו, אדם לא צריך להיות מלא מרורות, אבל להתרגל, התפילה מלאה, עשירה, קבועה. הקביעות מקום היא מצד אחד בונה. הנה עוד פעם, כשאדם מכין את עצמו לזה, הנה באה שוב מה התפילה, אני בא להתפלל ריבונו של עולם, באותו מקום, אותה שעה, כי אני קבוע פה, אני כל הזמן ריבונו של עולם מחכה לי פה וכו', הצד הזה. מצד שני, כל אחד מרגיש שההתחדשות בתפילה היא נחוצה. לפעמים דווקא כשאדם הולך פתאום לאיזשהו מקום, חדש, אדם נוסע פעם להתפלל בכותל, אדם נוסע להתפלל פעם במקום אחר, הוא מרגיש שהתפילה הזו יותר מיוחדת. אז ההתחדשות, כל אחד מרגיש, היא נצרכת בתפילה. אז לפעמים דווקא, כן, אני אומר, אדם יחזר אחרי תפילה טובה, ותפילה טובה אחת היא מקרינה על הרבה תפילות פחות. אדם ייקח את הכוח מזה, יתרומם מאיזה תפילה אחת טובה, וננסה להמשיך הלאה והלאה. כמה עצות קטנות שאולי חלק מכם אולי זה מיותרות, אבל אידך פירושה לעבוד על הנושא הזה, להתקדם, להעלות את הרצון ולחזק את הכוונה בעזרת השם.